אתם משודרת מאולפני BPM. המכללה של תעשיית המוזיקה. BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי רדיו ופודקאסטים, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm-music.com.
הקצה. הקצה. KZ Radio.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahi.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope. In Yair Rave.
So, yeah, that's
you
the
are
voice.
On the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No, hi there. Better.
סינמסקופ ברדיו הקצה. אני ירווה, ברוכים באים לתוכנית מספר 274, תודה שאתם פה, 24 בנובמבר. חטא כיס לב. בגלל שאני מדבר על סרטים ואני מנסה כזה להיצמד למה שקורה, אז התוכנית נורא תלויה במצאי הסרטים שיש לדבר עליהם. אני מדבר על שני סרטים בנטפליקס, נדבר אפרופו הסרטים האלה, כי הסרטים עצמם לא מספיק מעניינים, ובאמת, תודה לה לנטפליקס, כי אילוליהם מה היינו עושים בשנת 2020 ברוב התוכניות, אז אני די מופתע שנטפליקס לא לקחו חסות על התוכנית, כלומר, חתיכת פרסום, כמה מכם עשו מנוי לנטפליקס בעקבות השנה הזאת, ואולי בעקבות דברים שדיברנו עליהם פה בתוכנית הזאת. אז נטפליקס, קחו חסות על סינמסקופ ברדיו קצה, כי זו תוכנית עליכם פחות או יותר, שבוע בשבוע. את סינמסקופ ברדיו קצה עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל, ניר לימור, תודה למכללת BPM, על השולחנות ועל המכונות. ותודה לקואמי, שמזכיר לי כל שבוע שיש גם היום תוכנית. היום נדבר על רון האוורד ונדבר על גולדי הון. למה התחלתי להגיד שאנחנו תלויים בזה? כי היום אין סרטים גדולים, אבל שבוע הבא יש כל כך הרבה סרטים, אני מנסה להתאים את זה לשבוע, גם חלק מזה זה איזשהו סוג של התחייבויות, וחלק מזה זה פשוט להיצמד לאקטואליה. שבוע הבא יש כל כך הרבה דברים, אני לא יודע איך אני אכיל את הכל בשעה אחת, שבוע, אני לא יודע איך אני אמלא שעה שלמה, אבל סמיכו עליי, נוכל למלא שעה, נכון? לא תהיה בעיה עם זה. ב-22 בנובמבר נרצח ג'ון קנדי ב-1963, זה כמה? 57 שנים כבר? 40 שנה אחר כך, בן גיברד כתב את השיר הזה שכה Sleeping In, מאלבום של The Postal Service, שבו הוא חולם שנדע, כבר ניפטר מכל הקונספירציות, ונדע מי רצח את JFK, ונמצא תרופה למחלות, וכל זה. Last week I had the strangest dream, where everything was exactly how it seemed, where there was never any mystery, of who shot John F. Kennedy, it was just a man with something to prove. Center and became famous on that day in November. לא רעיון רע בכלל לישון עד שתסתיים שנת 2020, והפסיקו לדבר כבר על קונספירציות וימצאו תרופות למחלות, ויתחילו לדבר סוף סוף על התחממות גלובלית, ולטפל בזה. זה שיר מ-2003, כאילו, תמיד דיברנו על הדברים האלה, ונראה שאף פעם לא עשינו כלום, הכל רק החמיר. ואז זה עוד שיר שמדבר על כמה כיף ללכת לישון. אפרופו התחממות גלובלית, אנחנו עכשיו נזכיר את זה, נזכיר את זה כאן, ונתחיל את החלק הראשון של התוכנית, נדבר על רון האוורד, משלוש סיבות. אחת היא שבשבוע שעבר דיברנו על ביתו, ברייס דלס האוורד, שביימה את הפרק הלפני האחרון במנדלוריאן, שהיה נחמד, כן, לא, כאילו התלהבתי ממנו, נכון? דיברתי על זה, על עם שלושת המנדלורים שמנסים לגייס את המנדלוריאן שלנו, להצטרף להם לאיזשהו סוג של השתלטות על ספינה וגניבת נשק. הפרק של השבוע היה גם בסדר, לא מדהים, אבל שוב, נורא קל כבר להבין את המבנה של הפרקים, בייחוד שצריך להכין משהו לכתוב על זה, אז כזה אני אומר את זה בסוגריים, שבכל פרק יש איזושהי סצנת אקשן אחת נורא מוצלחת, והפרק איכשהו מדדה לכיוונה, ומגיע אליה באופן שלא תמיד ברור למה, והכל נורא חפוז, אבל הסצנה עצמה נורא מוצלחת. אז היה קרב של המנדלוריאן עם החללית המגוחכת שלו נגד שלושה טיי פייטרס, שלושה או ארבעה טיי פייטרס, וזה רגע נהדר, מאוד נהניתי מהקטע הזה, אבל איך הגענו לשם היה סתם. כאילו באמת כתוב ברישול, אבל פשוט להניע אותנו בשביל להגיע לסצנת האקשן. אוקיי, סקור סוגריים, גמרנו עם המנדלוריאן, עד כאן. חזרה ללורון האוורד. אז הזכרנו את ביתו, ברייס דלס האוורד, שביימה את המנדלוריאן בשבוע שעבר, ובשבוע האחרון, או 10 ימים האחרונים, יש 2 סרטים חדשים של לורון האוורד שהגיעו אל חופינו. אחד הוא סרט תעודי שהוקרן בערוץ National Geographic לפני 10 ימים, ביום ראשון שעבר, שנקרא Rebuilding Paradise, בעברית קראו לו לבנות את גן עדן מחדש, שזה ממש התרגום המילולי של שם הסרט, Rebuilding Paradise, באמת לבנות את גן עדן מחדש, רק שצריך להוסיף שהפרדייס משם הסרט, זה עיירה בשם פרדייס, אז לבנות את פרדייס מחדש, אבל אוקיי, ניחה. שהוא היה בערוץ National Geographic, באופן משונה הוא, נכון לרגע זה, הוא עדיין לא עלה ל-VOD של National Geographic, יש לי yes, אז אני לא ראיתי את זה ב-VOD של yes, אבל אני מניח שהוא יגיע ל-VOD של National Geographic מאוד בקרוב, והיום עולה בנטפליקס סרט חדש, או שזה היה לא, היום, כן, סרט חדש של רון האוורד, הסרט הלילתי החדש שלו, שנקרא הילבילי אלג'י, אלגיית ההילביליז, או בעברית, יומני הפלאצ'ים. שזה גם, לכאורה השם לא רע, חוץ מזה הרי הפלאצ'ים, אני חושב שזה איפה שהסרט מתחיל, אבל לא איפה שהסרט מתקיים. לא משנה. אבל בסדר. יומני הפלאצ'ים. ובאמריקה, שהם כל כך, התקשורת האמריקאית נורא לא יודעת מה הולך לקרות עם האוסקרים. אז אני חושב שהתקשורת מנסה ללבות איזשהו עניין באוסקרים באופן נורא מלאכותי. אז בכל פעם שיש איזשהו סרט חדש עם שחקן או שחקנית בעלי שם, והסרט יוצא באופן כזה שהופך אותו לקשיר להיות מועמד לאוסקר, אז מיד הכותרת היא האם זה וזה יהיה מועמד לאוסקר. לא משנה כמה סרט זניח, אז מיד מדברים על מועמדיות אפשרית לאוסקר. ראיתי ממש כותרת שהייתה בלילה, איזשהו סרט שלא שמעתי עליו, שג'ודי פוסטר משתתפת בו, והוא יוצא בדצמבר באחד מערוצי הסטרימינג. אז מיד הכותרת היא, ג'ודי פוסטר נכנסת למרוץ לאוסקר. רגע, לא ראינו את הסרט, לא שמענו לסרט, זה לא סרט שאיכשהו היה על רדאר של שום דבר ישר, אבל בגלל שזה ג'ודי פוסטר, אז דוחפים אותה לאוסקר. וככה כזה מפמפמים. אני דרך אגב לא חושב שהתקשורת עושה את זה לבד, אני חושב שהתקשורת נורא מוזנת מדוברים שמלבים את הדבר הזה. אז ככה קרה גם עם הסרט הזה של רון האוורד, שנקרא יומני הפלאצ'ים, או הילבילי אלג'י, שמיד אמרו, אוקיי, אין ספק, גלן קלוז תהיה מועמדת לאוסקר, הרי שדדו לה את האוסקר במועמדות הקודמת שלה, שהייתה מועמדת על The Wife, על האישה, וכולם חשבו שהיא תזכה, והיא בסוף לא זכתה, והיא הייתה עומדת כבר 8 פעמים או 7 פעמים, ואז ברור, בטוח שהיא תהיה מועמדת על הסרט הזה גם. אז ראיתי את הסרט, באמת, גלן קלוז, לא חושב שראיתי אותה פעם לא טובה, אז היא מצוינת בעיקר בחצי שעה האחרונה של הסרט, אבל אני יודע, הסרט עצמו כל כך חסר משמעות וחשיבות של למה לציין דווקא אותו, אם כי גם זה אנחנו יודעים שלפעמים שחקנים זוכים לא על התפקידים המשמעותיים שלהם, אלא על התפקיד הבא שלהם בסרט הבא שתמיד יהיה חשוב. וראיה ג'ף ברידג'ס, יש לו אוסקר, אבל לא על אף אחד מהתפקידים הגדולים שלו, אלא על Crazy Heart, איך קראו לסרט שלו? על הזמר קאנטרי. אז תפקיד יפה, אבל סרט, מי זוכר אותו? אז עוד פעם, ישר, גלן קלוז תהיה מועמדת לאוסקר. אז אם כבר מדברים על אוסקרים והילבילי אלג'י, אז אני רוצה להגיד אמי אדמס. אמי אדמס הייתה מועמדת 6 פעמים לאוסקר, ולא זכתה, והיא שחקנית מדהימה בעיניי. לא ראיתי אי פעם סרט של אמי אדמס שלא חשבתי שהיא פשוט פנומנלית, כולל בסרט הזה, שהיא הדבר הטוב היחידי, דמות נורא מעצבנת, אבל היא עצמה כשחקנית שמבצעת את הדמות הזאת, שצריכה לנוע בין להיות נורא מקסימה ובין להיות מפלצת, היא פנומנלית. השאלה היא, האם באמת העובדה שזה סרט של רון האוורד, שהוא במאי בעל שם, ואמי אדמס וגלן קלוז, שהיו מועמדות הרבה פעמים, אבל לא זכו, האם באמת זה יבליט את הסרט הזה. הכותרת של הקטע הזה, הוא מול שני הסרטים האלה, אחד סרט תעודי, שבטח יהיה מועמד לאוסקר גם, כלומר, רון האוורד יהיה נוכח באוסקר, כי הסרט התעודי הרבה הרבה יותר טוב מהסרט העלילתי. מול שני הסרטים האלה אני חייב להגיד שאני נורא במצוקה מול רון האוורד כבר די הרבה שנים, ובמה שאני מאוד מאוד מחבב, ואני מסתכל על הפילמוגרפיה שלו ואני שואל את עצמי למה בעצם אני מחבב אותו, ממה? קודם כל כי הוא שחקן סימפטי, עוד כילד בשנות ה-60 ואז נער ב-Happy Days, והקריין של Arrested Development, וכל פעם כשחקן הוא איש, והוא נראה איש באמת באמת נחמד, כלומר אם יש גרסת במאי לתום הנקס, אז אני בטוח שרון האוורד הוא בוודאי בטוח הבמאי הכי נחמד בהוליווד, באמת נראה לי בן אדם טוב, ורואים את הטוב הזה גם בסרטים שלו, הסרטים שלו מאוד אנושיים ומאוד מחפשים את את האנושיות. אז כאילו, אם היה את המקבילה למיס קונג'יניאליטי באוסקרי, אז מיסטר קונג'יניאליטי, אז הייתי חושב שמתאים לרון האוורד לזכות. אבל אם הוא באמת במאי טוב, אז אני חוזר לשנות ה-80 וספלש, סרט שלו שממש ממש אהבתי, קוקון היה נחמד, היו כמה סרטים שלו שבהם אמרנו, אוקיי, הוא במאי מעניין, שחקן שנהיה במאי, אבל אני לא חושב שאי פעם ראיתי משהו גדול שלו, משהו באמת באמת משמעותי מבחינה קולנועית, משהו שהוא באמת בלתי נשכח. היו לו ניסיונות טובים, והוא יודע איך לעבוד באופן כזה שהסרטים שלו ישירו איזשהו סוג של רושם, בין אם הצילום הוא טוב, או תמיד המוזיקה אצלו היא מאוד מוצלחת, ויש משהו מלוטש בסרטים שלו, אז הוא באמת, הוא מהבמאים המיומנים האלה. אבל כשאני מסתכל על במאי שאני אומר שאני אוהב, או במאי שמעניין אותי לעקוב אחריו, אני מחפש אחד משני דברים, או איזשהו סוג של נושאים שאני מזהה שזה משהו שהוא מתעניין בו, שהוא משהו שמעסיק אותו. ואני רוצה לראות איך הוא מטפל בנושא הזה, או איך הוא מתפתח מול הנושא הזה, או איך הוא מוצא כל פעם איזשהו סוג של תוכן אחר כדי לספר את הסיפור הזה שקרוב לליבו. ואני חייב להגיד, ויכול להיות שאני מפספס פה משהו, שאני לא מוצא את זה אצל רון האוורד. אני לא מצליח לראות סרט ולהגיד, ברור לי למה רון האוורד התעניין בזה, כי כך וכך. הדבר היחידי שחשבתי עליו זה שראיתי את Rebuilding Paradise, חשבתי שזה, אוקיי, גיוני שזה הבמאי שעשה את Backdraft, יעשה סרט על שריפת היער הכי חמורה והכי קטלנית והכי הרסנית בתולדות קליפורניה בשנים האחרונות, כי כנראה שיש לו משהו עם קבעים, לא יודע, כן, משהו כזה אולי, משהו עם שריפות. זה הדבר היחידי שחשבתי, שאוקיי, אם הוא עשה את Backdraft, אז בטח אז ברור שהוא מתעניין בשריפת היער הזאת. לא יודע. הדבר היחידי שהגעתי אליו. אני רואה את הילבילי אלג'יז, שוב, יומני האפלאצ'ים בנטפליקס שלכם, ואני אומר, אוקיי, זה מבוסס על רב מחר שיצא ב-2016, והיה מסע ומתן בין הרבה מפיקים וחברות הפקה כדי לקנות אותו. ג'יי-די ונס כתב את רב המחר, זה היה מין רומן אוטוביוגרפי שמבוסס על, 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 על חייו. מה משך את רון האורד? לא רק לקנות את הזכויות לספר, אלא גם להחליט שהוא יביים את הסרט. מה יש בסרט הזה שהופך את זה לסרט של רון האורד? ואני לא יודע את התשובה לדבר הזה. האם הוא מתעניין בקהילות קטנות, באופן שבו אנשים כזה מתחברים ביחד באופן קהילתי במקומות קטנים? זה לא כל כך תופס לסרטים האחרונים שלו, זה כן תופס למה שמחבר את יומני הפלאצ'ים ללבנות את גן עדן מחדש. כלומר, שני סרטים על קהילות קטנות, ושני סרטים שכאילו איכשהו אפשר לסרטט את, את הביוגרפיה של רון האורד לאורך ארצות הברית. הוא נולד באוקלהומה, אז יומני הפלאצ'ים מתרחש ברובו באוהיו, מתחיל בקנטקי ומתרחש באוהיו, אז אוקלהומה זה לא מאוד רחוק משם. זה כאילו המידווסט, האזור הזה של כאילו האזורים הכפריים, אז אולי זה משהו שמתחבר לאיזשהו סוג של ילדות שהייתה לו, למרות שהוא בילדותו גדל באוקלהומה בבסיס חיל אוויר, אז שוב, זה נראה לי איזשהו סוג של מקום מאוד ממוגן, אז אני לא יודע עד כמה הוא נחשף לאוכלוסייה המקומית, וכבר כילד צעיר הוא עבר עם משפחתו לקליפורניה, ללוס אנג'לס, להוליווד, שם לאבא שלו הייתה כרגע כבמאי או כשחקן, אמא שלו הייתה שחקנית, הוא נהיה שחקן בגיל צעיר. אז בין אוקלהומה לקליפורניה, ואז הוא עושה סרט על כן שריפת היער הכי חמורה בקליפורניה, אבל זה צפון קליפורניה, זה לא לוס אנג'לס. זה, שוב, אני רואה את, את הסרטים, ומעבר לזה אם אהבתי או לא אהבתי, מעבר לזה האם הסרט עשוי טוב, האם הסרט מסופר טוב, האם הסרט מעניין, אז גם מעניין אותי מה הבמאי הזה מביא שבמאי אחר לא היה מביא. ואיכשהו נדמה לי שאני רואה סרטים של רון האורד, שרון האורד מביא פחות. שכמעט כל במאי אחר שהיה עושה את הסרטים האחרונים שרון האורד עשה, היה עושה אותם יותר טוב. או לפחות לא היינו מתאכזבים מהם, כי לא היינו מכירים את אם זה במאי בתחילת דרכו, או במאית בתחילת דרכה. או במימים אחרים, רון האורד איכשהו תמיד יש לי תחושה שהוא אמור לעשות דברים יותר מעניינים. אני אגיד לכם את הסרט שלו שאני, חוץ מספלאש, שאני הכי אוהב, וגם זה עדות לזה שרון האורד הוא לא מספיק גדול, זה אפולו 13. אפולו 13 היו באמת כמה רגעים מופתיים, גם של קולנוע, בעיקר פסקול, משחק, דרמה. היה לי נורא ברור מה מושכותו, בסרט הזה, ובאמת גם את האלמנט הווירטואוזי של עבודה מול אפקטים, ועבודה מול סיפור אמיתי, ועבודה של גברים ונשים, הגברים בכלל, אנשים בבית, כאילו איזשהו סוג של האופן שבו הוא רואה את האמריקנה, כי הוא באמת מין איש של אולד פשן, איש של אמריקה של פעם. אז אפולו 13, הבנתי את אפולו 13. הוא זכה באוסקר לנפלאות התבונה, שלא סרט רע, אבל זה אחד מזוכי האוסקר שאני הכי פחות מבין. שוב, הדבר הכי טוב בנפלאות התבונה, זה באמת דבר טוב, זה הפסקול של ג'יימס הורנר, שאני חושב שג'יימס הורנר עשה עם רון האורד דברים נפלאים, גם בנפלאות התבונה וגם באפולו 13, וגם עם מל גיבסון בלב אמיץ, אבל האם הדבר הכי טוב שהיה בסרטים של רון האורד זה הפסקול של ג'יימס הורנר? האם הדבר הכי טוב בסרט חדש של יומני הפלאצ'ים זה הפסקול של הנס זימר? לא יודע, אז כאילו אולי יש לו טעם במוזיקה. אני אגיד לכם את הרגע המשבר הכי גדול שהיה לי בשנים האחרונות עם רון האורד. א', הוא עשה סרט כאילו מבוסס על הסיפור שעליו מבוסס מובי דיק, סרט על אנשים שצדים לוויתן ענק. והסרט מתיש מרוב חוסר עניין, אמרתי, וואו, איך אפשר לעשות סרט על מצוד אחרי לוויתן ענק, כאילו שזה סרט מפלצות הרי, ולהפוך אותו למשהו שהוא כל כך חסר חיים, איך אפשר? סרט נראה טוב, אבל היה, זה היה נורא. ואז עושה סרט תעודי על הביטלס, על השנים שבהם הביטלס הופיעו, אין מעריץ גדול ממני מהביטלס, יש, בטוח יש. אבל אני שותה בשקיקה כל מה שקשור לביטלס. זה היה אחד מסרטי התעודה, אני אשתמש במילה שאני לא משתמש באף פעם. אחד מסרטי התעודה הכי משמם שראיתי בחיים שלי. איך אפשר להרוס סרט על הביטלס, וסרט על הופעות של הביטלס? זה היה, יש משהו ברון הווארד שהוא כאילו כמעט נטול אנרגיה, נטול חיות. הסרטים שלו הם, יש בהם איזושהי סוג של מיומנות, יש בו את היכולת לעשות את לעשות דברים, אבל יש שם איזשהו סוג של דופק נמוך, הוא כאילו נמצא בהקפאה. הסרט החדש מספר על משפחה שלושה דורות, אתם שומעים אותי, מחשב מספרים בראש, זכר ונקבה. שלושה דורות במשפחה אחת, משפחת ונס, הסבתא, גלן קלוז, האימא, אימי אדמס, והבן, ג'י-די ונס, שזה גם שכותב את הסיפור ומספר אותו, הוא מספר את זה בפלשבקים, כשהוא סטודנט למשפטים בייל. כלומר, הוא הצליח לעזוב את החיים האלה של הרדנקס, או כמו שהוא אומר שאנחנו לא משתמשים במילה הזאת, מילה פוגענית. הוא הצליח לעזוב את החיים ולפרוץ החוצה ולהיות, להגיע לבית ספר למשפטים של ייל, ולהגיע לעריכת דין, ועכשיו הוא עוסק גם בפוליטיקה וגם בתקשורת, וכאמור, סופר שזכה להצלחה גדולה על על הספר שלו, ועל החיים הקשים של אנשים שגדלו בקנטקי ועברו לאוהיו, כי הכל נגדם גם מבחינה כלכלית, האזור נמצא בקריסה, אנחנו נמצאים פחות או יותר בסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, ברוב הסרט, והוא נגדם גם כי הם נשים ועוד נשים שבהורות יחידנית, וגם את העניין הזה של סמים. כלומר, כל המחלות של אמריקה בתוך השלושה דורות האלה של המשפחה, וההידרדרות, גם הכלכלית וגם הנפשית של המשפחה, והאם אפשר להיחלץ מהדבר הזה. שוב, יש רגעים יפים, יש דברים שאפשר לדבר עליהם שהם אוניברסליים, הנושא של הורות, למשל, איך לגדל ילדים. בסופו של דבר, האימא הגדולה בסרט היא הדמות של גלן קלוז, אבל היא כאילו צצה כאימא הגדולה, ממש לקראת סוף הסרט, שצריכה לתפוס פיקוד ולהיות אימא גם לבת שלה וגם לנכד שלה. והבת שצריכה לגדל את הילדים ולגמרי מאבדת שליטה גם בגלל סמים ומצוקות וטראומות מהילדות. ואיכשהו הסרט הזה מסופר בצורה כל כך מבולגנת, הוא מנסה לספר שלושה צירי זמן, יש לו פלשבק אחורנית לילדות של הסבתא, ואז יש לו פלשבק לילדות של הבן של הילד שמספר את הסיפור, ואז ההווה שהוא סטודנט וצריך לחזור ולטפל באימו החולה, וכך הוא מספר את הזה. וזה לא נשזר יפה, וחלק מהנתיבי העלילה הולכים ונזנחים, ופתאום פלשבק הראשון נעלם. בלגן נוראי, קשה מאוד לעקוב אחרי הסרט. יש באמת, יש בתוך רק כמה סצנות, חלקם צרכניות ולא נעימות, וחלקם יפות מאוד. סרט מאוד לא אחיד. אם אני אומר שיש משהו מלוטש בסרטים של רון האוורד, שלפחות הם נראים טוב, אבל לא תמיד הם מעניינים או באמת טובים, אז בסרט הזה גם הצד הזה נראה לא מספיק טוב. אז כן, אז יופי, אימי אדמס וגלן קלוז, נהדר, אבל הסרט לא ברור לי. לעומת זאת, לבנות את גן עדן מחדש, הוא סרט שקודם כל אני חושב שהעשר דקות הראשונות שלו הן מהטובות שראיתי השנה, שזה באמת בעיקר עניין של עריכה יותר מכל הדבר אחר, אבל לא יעזור חותם על זה כבמאי, אז בואו נזכר שוב. בנובמבר 2018, בדיוק לפני שנתיים, היא התחוללה בקליפורניה אחת משריפות היער הכי גדולות בתולדותיהם, והכי הרסניות בתולדותיהם, ושנתיים אחר כך הסרט עדיין סופר רלוונטי, כי זאת הייתה השנה הזאת היא עוד יותר כמות, מבחינת כמות שריפות, אני לא בטוח שמבחינת כמות נזק, לא יודע, אבל אבל השנה הזאת הייתה שנה בוערת במיוחד ברחבי קליפורניה. אז השריפה הזאת שנקראת Campfire, מ-2018, שרפה כליל עיירה בשם Paradise, בצפון קליפורניה. כליל, רואים כזה את העיירה מלמעלה, הכל שרוף, חוץ מזה אולי איזה 2-3 בתים של, אף אחד לא מבין איך הם נשארו עומדים ושלא לא, לא ניזוקו, והעירה של, וגם כמה עשרות אנשים מתו בשריפה הזאת, חלקם במכוניות שלהם בזמן שהם ניסו להימלט. אני חושב שזו שריפה שראינו כבר בטוויטר ובחדשות בזמן אמת, את הצילומים הנורא מלחיצים של אנשים שצילמו את עצמם במכוניות מנסים להימלט מהעיר. השריפה הייתה בבוקר. רוב החומר הגלם המצולם של שעת השריפה זה בסביבות בין 9-11 בבוקר. חושך מצרים ואש בכל מקום. הדבר הכי קרוב, אני לא יודע, אולי לדימוי של סדום והמורה, של אנשים שמנסים להימלט משם, ומבינים את זה שאם יסתכלו לאחור, יקרה להם משהו היום ונורא. אז החלק הזה שבו, כן, תודה לאל, בשביל הקולנוע התעודי, לזה שאנשים מצלמים בטלפונים שלהם, ויש להם מצלמות דשבורד על במכוניות, ומצלמות גוף של שוטרים, די הרבה חומר גלם מצולם מהשריפה עצמה ומהפינוי של האנשים, הבריחה העצומה של אנשים משם, באמת רוב, כמעט כל העיירה הצליחה להימלט בשלום משם, אבל הכל נשרף, כל הבתים, 8 מ-9 בתי הספר שהיו במחוז הזה נשרפו, בית החולים המקומי נשרף, הנזק עצום. אז ה-10 דקות הראשונות זה השריפה עצמה, אנשים שגם מתקשרים לכוחות הביטחון, למשטרה בשביל להזיק עזרה, וגם שמצלמים את עצמם נמלטים. דימויים שוואו, זה כאילו מונטאז' מופלא של זוועה. לא קורה, כולם בסדר, באנשים שזה לא סרט סנף, אבל מרעיש. ואז ה-10 דקות הבאות זה אנשים שכזה מתמודדים עם ההרס שהם רואים, שבאמת כל החיים שלהם עלו באש, ואז מתחילה הבנייה מחדש והשיקום של העיירה. ואני חושב שאם אני צריך איכשהו לתאר את רון האוורד, באמת יש לי תחושה שהוא מישהו כזה שנורא מתעניין בשיקום. בזה שיש סיכוי לצאת מהתופת, יש סיכוי לנצל מהדברים הנוראים שקורים. ואני חושב שאם יש איזשהו סוג של מוטו אחד שאני חושב שחוזר בסרטים שלו, זה שאנשים טובים שמתמודדים עם בעיות איומות. לפעמים הבעיות הן בתוכם, כן, נפלאות התבונה. לפעמים הבעיות הן חיצוניות להם, כמו אפולו 13. לפעמים הבעיות באות מתוך האדמה שבה הם צומחים, המשפחה שלהם, כמו הסרט הזה, יומני הפלאצ'ים. אבל אני חושב שבבסיסו הוא מחפש אנשים טובים. אני חושב שהוא באמת... אז זה אולי איזשהו סוג של מוטו אחד, או איזשהו סוג של נושא כללי שאפשר, שאני מוצא בסרטים של רון האוורד, ואני חושב שאני נמשך לזה, לכן בכל פעם שיש סרט חדש של רון האוורד, הוא מעניין אותי. לא, יש במאים שמוצאים סרט חדש, ואני אומר, לא מעניין אותי לראות את הסרט, אני יכול שנראה אותם, אבל אני לא רץ לראות את הסרטים שלהם. פרנסואה אוזון. אני לא ארוץ לראות סרט של פרנסואה אוזון. למרות שיש סיכוי שהם יהיו נהדרים, אבל לא בא לי, לא יודע. הוא עשה מספיק סרטים לא טובים בעיניי, בשביל שאני לא ארוץ לראות את הסרטים שלו. או אם פספסתי, אגנייאשקה הולנד, כן? יש כל מיני במאים שאם פספסתי את הסרטים שלהם, אני לא ארגיש שהחמצתי משהו. רון האוורד נורא בא לי לראות את הסרטים שלו, ושוב ושוב אני שואל את עצמי, למה? למה בא לי? לא עזר לי שום דבר בסרטים האלה. אז אוקיי, אז יש שני סרטים חדשים של רון האוורד, אחד בנטפליקס ברגעים אלה, שלא התלהבתי ממנו, והשני, שכאמור כבר היה בנשיונל ג'יאוגרפיק, והוא בטח הגיע עוד רגע ל-VOD, ואותו דווקא, עליו אני דווקא ממליץ לכם. אותו אני מנצליחים לראות. אז כן. זה משהו שהתחלתי לעשות בינואר, והשנה הזאת קשקשה אותו לגמרי, אבל בגלל שאנחנו כבר מתחילים לראות את סוף 2020 באופק, אז אני אנסה לפזר את התוכנית שהייתה לי לינואר, לאורך השבועות הקרובים, וזה מחווה ל-1980, 40 שנה ל-1980, עשינו קצת בתחילת השנה, פיזרתי את זה לאורך ה... אבל עכשיו אני אנסה למקד את זה. יש כמה שירים מ-1980, שאני חושב שחשמלו לי את המוח בזמן אמת, וחיוותו את כל חיי אחרת, ואני לא יכול לדמיין אותי בלי הצלילים האלה, שאני לא יודע מה משך אותי אליהם, חוץ מזה שהם הטריפו לי, באמת, הטריפו אותי, הייתי, מה? בן 12 ב-1980. ושמעתי מהרדיו, הכל היה רק רדיו אז, ובמונו מן הסתם, לא? לא יודע. צלילים שמעולם לא שמעתי לפני זה. למשל זה. בשיא הכנות, את הקטע הזה שמעתי ב-1982, אבל הוא מ-1980. זה ה-Human League, הליגה האנושית. אז היינו משתמשים בשמות עבריים של הלקות. שנה אחר כך יוצאו את הלהיט הכי גדול של שנות ה-80, Don't You Want Me Baby, אבל שנה לפני זה, הם עשו את השיר הזה שבעיניי, עושה לי סמומות בכל הגוף, Being Boiled, שככה אני מרגיש, כן? מורתח לחלוטין. הוציא אותו 3 פעמים, רק בפעם שלישית הוא הפך באמת להיט, אבל זה מ-1980, Human League.
Listen to the voice of Buddha saying stop your sericulture. Little people like your ass cream bottle. I'm for some guy studying Buddha's watching Buddha's wedding. Just because the kid's an orphan, people don't forget this torture. Just because you call her mother doesn't mean that she's your better.
בדיוק 40 שנה, נובמבר 1980. ההרכב הזה ויסאז', סטיב סטרנג', המעצב, מאפר, מעצב שיער, זהו. כאילו הפרונטמן של זה, אבל ההרכב הזה של מיג'יור, שכתב את השיר, עוד רגע יהיה באולטרווקס, וברי אדמסון, עוד רגע בבדסיד של, של ניק קייב, מתקבצים להרכב הזה חלוצי. אין דרך אחרת להגיד את זה. ויסאז'. ואם אנחנו ב-1980, בואו נדבר רגע על, על גולדי הון. למה אנחנו מדברים על גולדי הון? כי קודם כל יש לה שבוע יום הולדת 75, זה במקרה גיליתי, תוך כדי שצפיתי בסרט שהיא משתתפת בו. הסרט המשמעותי הראשון, התפקיד הראשי הראשון שלה, מאז 2002, כבר קרוב ל-20 שנה, 18 שנה שהיא לא עשתה סרט, אומר משהו על כמה לשחקניות קשה או למצוא תפקידים, או לרצות לעמוד מול מצלמות בגיל מתקדם, אבל היא מופיעה עכשיו בסרט חדש שנקרא The Christmas Chronicles Part 2, או בעברית הוא נקרא להציל את חג המולד 2. אם לא ראיתם את להציל את חג המולד 1, לא נורא, אתם יכולים לראות בקלות את להציל את חג המולד 2, אבל אם לא ראיתם את להציל את חג המולד 1, פספסתם סרט ילדים חמוד נורא, מלפני שנתיים בדיוק, שהצליח מאוד בנטפליקס, עם קורט ראסל בתפקיד סנטה קלאוס, שנתפס על ידי שני ילדים שרואים אותו, והם צריכים לעזור לו, להגשים את משימותיו לחג המולד. סרט חמוד, קטן, לא זה, אבל מאוד הצליח בנטפליקס, 20 מיליון איש ראו אותו בשבוע הראשון לצאתו, ולכן עשו סרט חדש, ובאופן משונה, סרט ההמשך, שלפעמים סרטי המשך, אולי זו תפיסה מיושנת, אבל לפעמים סרטי המשך קצת מרשים לעצמם להיות פחות, כי אנשים כבר באים אליהם ממילא. דווקא הסרט הזה באופן מפתיע הוא משודרג, קודם כל הבמאי שלו הוא בעל שם, קריס קולומבוס, הבמאי של
שכחו אותי בבית, שחוגג יום הולדת 30 בימים אלה, ושל שני סרטי הרי פוטר הראשונים, והתסריטה של גרמלינס ושל הגוניז וכן הלאה. ובמאי שכנראה יש לו עניין עם חג המולד, כי ספרתי שזה הסרט חג המולד השביעי שהוא קשור בו, ומעורב בו או כתסריטאי או כבמאי או כמפיק או כשלושתם, והספירה הזאת תקפה אם אתם מגדירים את גרמלינס כסרט חג המולד, ואני כן. כן, גרמלינס זה סרט חג המולד. אין לי שום הרהור בעניין הזה. אבל אם אתם לא, אז 6 סרטים. אבל כולל גרמלינס, זה 7 סרטי חג מולד. אז כנראה יש לו משהו. ואם אתם רואים, מכירים את הסרטים של קריס קולומבוס, הם יודעים שהוא מישהו כזה שמתאים לו מאוד לאהוב את חג המולד. גם הוא, כמו גולדיון, לא ביים הרבה ממש ב-20 שנים האחרונות, כזה, כל 5 שנים עשה סרט, אחרי הרצף המאוד מצליח שלו עד הרי פוטר, אבל היו לו כמה כישלונות בהמשך, אבל אני חושב שאת השנים האחרונות הוא יותר הקדיש להפקה מאשר לבימוי. הסרט החדש לא באמת, באמת מאוד מעניין, הוא קצת פחות מהסרט הקודם, קצת הזכיר לי את רכבת לקוטב של רוברט זמקיס, ואת רכבת לקוטב אני מאוד אוהב, הסרט הזה היה לי סתם. אבל מה שמעניין בו, אפרופו הגרסה, כאילו, סרט המשך משודרג, זה שקורט ראסל הביא את זוגתו להשתתף, אז הוא לא רק עכשיו סנטה קלאוס, אלא יש את גברת קלאוס, והם גנות אותה גולדי הון. וקורט ראסל וגולדי הון, אתם בוודאי יודעים, הם זוג בחיים, הם זוג ביחד כבר 37 שנים, אז 1983, כשהם נפגשו על הסט של הסרט של ג'ונתן דמי, סווינג שיפט, נשים בעורף, קראו לזה בעברית. ואם יש סרט שאני רוצה שיצא מחדש, בעותק חדש, ושכאילו יחזור לוויודים ולסטרימרים, ושיהיה אפשר לראות אותו שוב ולהיזכר בו, זה סווינג שיפט, שזה סרט שאני זוכר אותו מאוד 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 לטובה. וזה גרם לי לעצור ולהיזכר רגע בגולדי הון. הסרט, שוב, הסרט החדש לא מספיק מעניין, היא לא מעניינת שם, יש בה משהו כזה נראה כבוי, משהו שלא עובד, אבל אם אתם בערך בגילי, אז היה רגע שגולדי הון הייתה דבר ענק ועצום, והייתה האישה הכי מצחיקה בקולנוע, ושחקנית נורא נוגעת ללב, והיה בה משהו חזק ועוצמתי ומוביל ומנהיג, תוך כדי זה שהיא הייתה גם מצחיקה. עשיתי לי רשימה קטנה של הרגעים הגדולים של גולדי הון, אז אם אתם לא נתקלתם בה, מעבר לזה שהשם שלה מופיע בכניסה לאולם אחד בסינמטק תל אביב, שהיא תרמה אותו. כן? היא גם אשת פילנטרופיה, והיא יהודיה, או לפחות אמא יהודיה, אבל היא מציינת שהיא גדלה בבית יהודי, אבל אבא שלה היה נוצרי פסבטרי, ואז היא אומרת שהיא גם הייתה בכנסייה, אז כאילו היא מבחינת, ועושה סרט חג מולד, זו יהודיה שעושה מדיטציה ועושה סרטי חג מולד, זה ככה באמריקה. אז סינמטק תל אביב סגור על שמה עכשיו כרגע. קודם כל היא זכתה באוסקר ב-1969, גם את זה היה אני חושב שאנשים שוכחים, על התפקיד הקולנועי הראשון שלה, נערת הקקטוס עם וולטר מתאו ואינגריד ברגמן, היא זכתה באוסקר לתפקיד משנה, ואני חושב שמהסרט הזה הבינו שכאילו שהיא מין סוג של גנבת הצגות מקצועית, כלומר תשימו שחקנים מפורסמים לידה והיא תמיד תבלוט לידם. סטיבן ספילברג, הסרט הקולנוע הראשון שסטיבן ספילברג ביים, כן, היו לו דברים לפני זה, היה דיול, שהסרט טלוויזיה שבאירופה הופץ בקולנוע, אבל סרט הקולנוע הראשון שסטיבן ספילברג ביים, היה שוגרלנד אקספרס מ-1974, וגולדי הון בתפקיד הראשי, ולגמרי בתפקיד הראשי, כלומר, יש את בעלה לצידה, ויש את השוטר שהם חוטפים, אבל מי שמובילה את כל המהלך העלילתי הזאת, מי שמניעה אותו, ומי ש... כל השיירה הזאת יוצאת בעקבותיה, זאת גולדי הון. כבר אז, בתפקיד האימא, שלא מוכנה שיקחו לה את הבן. הסרט, אני חושב שהיום, אם מישהו יעשה רימק לשוקולן אקספרס, זה רון האוד. אז אני חושב שזו הייתה תקופה שסטיבן ספילברג היה קצת רון האוד. קצת סרט רון האודי, אבל סרט מופלא. שיתוף הפעולה הראשונה של סטיבן ספילברג עם ג'ון וויליאמס, והצילום של וילבוש זיגמונד, והכבישים העצומים של דרום ארצות הברית בדרך אל שוגלנד טקסס, וגולדי הון בתפקיד הראשי. ואז ב-1980, כן? אחת הסיבות שאנחנו נזכרים ב-1980, זה בזכות גולדירון, כי ב-1980 היא עשתה את טורית בנג'מין, טורית בין, כן, בנג'מין קראו זה גם בעברית, שהיה להיט ענק, שוב, זה גם סרט שקצת נשכח, וסרט ש... יהיה מעניין לדעת האם אפשר לעשות לו רימק היום, כי הוא מצד אחד נורא פמיניסטי, מצד שני מאוד לא. כלומר, הוא נורא כזה סימפטום, כזה סרט שעושה שפגט בין שנות ה-70 ובין שנות ה-80, בין החדשנות החברתית של שנות ה-70 וקריאות המרד של שנות ה-70 והיפוכי התפקידים של שנות ה-70 ובין הסופר שמרנות של שנות ה-80. והסרט הזה הוא כאילו תקוע באמצע, אבל בסופו של דבר, שוב, אישה שאין, יש שם הרבה גברים, וכן סיפור רומנטי, אבל בסופו של דבר זה אישה שרצה קדימה, מסתערת לבד, והולכת לצבא ונתקעת בצבא. אני חושב שיש פה איזשהו דימוי מאוד יפה של צבא וניסויים, כאילו שצבא זה קצת משהו כמו, שניסויים זה קצת כמו להתגייס לצבא, ולא במהרה אפשר לעזוב את זה, ובסופו של דבר אישה שלומדת אימוני קרב, כדי לשרוד את העולם הגברי. זה בעצם המסר של הסרט, והוא היה מצחיק לשעתו, גם סרט שלא ראיתי הרבה זמן, אני תוהה אם הוא יהיה מצחיק גם לימינו, אבל הוא היה סרט מאוד מאוד משפיע ומאוד משמעותי ב-1980, ואני חושב שאחד הלהיטים הגדולים של שנות ה-80. סרט שלא רבים זוכרים מ-1982, אני אוהב אותו מאוד מאוד, סרט שבו גולדירון שיחקה לצד ברט ריינולדס, סרט שנקרא... חברים טובים, נורמן ג'ויסון ביים אותו, אבל מה שמעניין בעיקר בסרט הזה, זה שזה תסריט שכתב ברי לוינסון עם ולרי קרטן, שהייתה אשתו, וזה סרט על הזוגיות שלהם, של שני תסריטאים, וזוגיות מתפרקת. סרט קטן, אני לא חושב שסרט שמאוד הצליח, אבל אני זוכר שבתקופה שברי לוינסון מאוד ריתק אותי, ראיתי את הסרט הזה, וזה הוא סרט נהדר. גולדירון וברט ריינולדס, ושוב, אם תראו את הסרט, אתם תראו שאתם זוכרים את גולדירון, לא את ברט ריינולדס, אלא את גולדירון בסרט הזה. אישה בהפתעה מ-1992, שוב, מול סטיב מרטין, האישה הפרועה מול סטיב מרטין המרובה, סרט של פרנק אוז, שוב, סרט שאני מאוד אוהב, מאוד מצחיק אותי, החיבור ביניהם, ושוב, סטיב מרטין, אני חושב שהוא אחד האנשים הכי מצחיקים בעולם, הוא מצחיק אותי כל הזמן, וגולדי הון מנצחת אותו בסרט הזה, ואם יש דוק רב מי מצחיק יותר בסרט הזה, היא יותר. ולבסוף, המוות נעלה של רוברט זמקיס. רוברט זמקיס דרך כלל נתן לקורט ראסל את אחד התפקידים הראשיים הראשונים שלו בקולנוע ב-Used Cars, מכוניות משומשות, אז סתם חיבור, והזכרנו את רוברט זמקיס בתור הבמאי של רכבת תלת קוטב, שקצת הזכיר לי את להציל את חג המולד ה-2. רוברט זמקיס, שהוא קשור לדברים האלה. המוות נעלה זה סרט שאני חושב שהוא קיבל ביקורות איומות כשהוא יצא. סרט שאני כל כך אוהב. הוא גם נורא מצחיק אותי, הסרט הזה. קומדיה שחורה, איומה ונוראית, שבו גולדי הון נגד מריל סטריפ. וזה נפלא. זה נפלא. ושוב, אתם מצפים שמרל סטריפ היא בראש וגולדי הון, אבל לא, אני חושב שגולדי הון היא יותר מוצלחת בסרט הזה. אז ככה עברתי על הפילמוגרפיה של גולדי הון, ואמרתי, וואו, כאילו, היא באמת קצת נעלמה מחיינו בערך 20 שנים האחרונות, אבל איזה קריירה מופלאה הייתה לה. אז בואו נעשה רטרוספקטיבה לגולדי הון, כי באמת יש לה אבדן במאים הכי טובים, עם השחקנים הכי טובים, הקומיקאים הכי טובים, וסרטים שלהם היו מופלאים. והסרט שאני הכי רוצה לראות מהרשימה שלה זה את נשים בעורף, של ג'ונתן דמי, שהוא גם סרט, שוב, היום מדברים כל הזמן על פמיניזם ומיטו, והנושא הזה, זה עניין, זה אג'נדה, אבל בסרטים ההם, מישהו כמו ג'ונתן דמי, זה פשוט עניין אותו, פשוט עניין אותו לעשות... הגיבורות שלו תמיד היו נשים חזקות, והסרט הזה בעצם במידה מסוימת, נשים בעורף, שוב, צריך לראות אותו שוב מחדש, בעיניים עדכניות, אבל אני חושב שהוא סרט שמדבר על לידת הפמיניזם, בשנות ה-40, בימי מלחמת העולם השנייה, כשכל הגברים אינם, ובעצם אמריקה עוברת לניהול נשי.
איזשהו סוג של כמעט היסטוריה חלופית, רק שהיא קרתה באמת. מה היה קורה אם העולם היה מנוע על ידי נשים? מין איזשהו סוג של הנושא העל של הסרט, ושם גם היה קורט רסל, וזהו, ומאז הם ביחד. הם לא עשו סרט מאז אוברבורד, שהיה נקרא, איך קראו לו, אישה לשני, נשואה לשניים, שהסרט היום ונורא, וזה היה ב-1987, כלומר 33 שנים הם לא עשו סרט ביחד. וקורט רסל מתבגר, והוא כבר גם, הוא כמעט בין 70, מבוגרת ממנו בשש שנים, הוא כמעט בין 70, ותראו, היא מסתתרת ולא עושה סרטים, והוא ממשיך, הוא נהיה מן איזשהו סוג של הדוגמן לבית של קוונטין טרנטינו בסרטים האחרונים שלו. טוב, סנטה קלאוס דווקא מתאים לו. אני חוזר לשנות ה-80. אחד האנשים שהכי, אם נדבר על הצליל הזה, הצליל המסונטה הזה, האלקטרוני הזה, של שנות ה-80, אחד האנשים שגרמו לי, שבאמת חשמלו אותי, היה גרי ניומן. רק לאחרונה גיליתי שיש לו אספרגר. אני לא יודע אם הוא ידע, אבל זה כל כך מסביר נכון את השיר הזה, מתוך 1980, Remind me to smile, תזכירו לי לחייך. כל כך נכון. תוך האלבום שלו טלקון, 1980.
Yeah, 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 y
נורא אהבו את המכונת טובים הקטנה הזאת אז ב-1980. אנחנו מסיימים עם רוקסי מיוזיק, סם אולד סין, סצנה הישנה היא. סים זה כבר עד לקצה.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.